כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו נתחיל בסייעתא דשמיא ללמוד כעת ביחד את הדף היומי הירושלמי. בחסד השם עלינו, נזכה להתחיל ללמוד היום מסכת תענית דף א' עמוד א', פרק ראשון בהלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. השיעור אף לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברום גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק. המשנה שלפנינו עוסקת בדיני הזכרת גבורות גשמים. שראה משנה במסכת ברכות אומרת, מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים, כלומר שמזכירים בברכת תחיית המתים שבתפילת 18 את גבורת השם בהורדת גשמים, כלומר שמזכירים ואומרים משיב הרוח ומוריד הגשם, ואף שואלים בברכת השנים על הגשמים, כלומר שמזכירים ומבקשים ותן טל ומטר בברכת ברך עלינו. אם כן, שואלת המשנה, מתי מזכירים גבורות גשמים? כלומר, מאיזה יום, מאיזו תקופה, מתחילים אנו להזכיר את משיב הרוח ומוריד הגשם בברכת מחיי המתים בעתה גיבור שבתפילת 18? עונה על כך המשנה, רבי אליעזר אומר, מיום טוב הראשון של חג הסוכות. רבי יהושע חולק ואומר, מיום טוב האחרון של חג הסוכות, כלומר משמיני עצרת. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, לשיטתך, הרי הועיל ואין הגשמים אלא סימן כללה בחג, שהרי אם ירדו גשמים בחג, הדבר ימנע מאיתנו להישב ולקיים מצוות סוכה. וכפי שאומרת המשנה במסכת סוכה פרק ב' משנה ת', משלו משל למה הדבר דומה כשיורד גשמים בחג? לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו רבו קיתון על פניו, ומכאן אמרה המשנה שסימן כללה הם, כשיורדים גשמים בחג הסוכות, כביכול אין הקדוש ברוך הוא רוצה במצוות ובישיבתנו בסוכה. אם כן, מכיוון ש גשמים שיורדים בחג זהו סימן שאיננו טוב, אם כן מדוע יש להזכיר את הגשמים בחג? אמר לו, ישיב לו רבי אליעזר לרבי יהושע, אף אני לא אמרתי לשאול, לא סברתי ולא אמרתי במשנה שיש להתפלל ולבקש שירדו גשמים בחג הסוכות, שהרי כדבריך הגשמים הם אינם סימן ברכה בחג, אלא להזכיר רק משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, אם כן, לפי שיטתך שיש עניין להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, אף לא בזמן שאנו רוצים שירד גשם, אם כן לעולם הוא מזכיר גם בימות החמה, יזכיר וישבח את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם בעיתו ובזמנו. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי תמיד רבי אליעזר, מהי סברת רבי אליעזר שסובר שיש להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם כבר מהיום הראשון של חג הסוכות? הסיבה היא על ידי שארבעת מינים הללו גדלים על ידי ריבוי המים, ואלו הם אתרוג, לולב, הדס וערבה הניטלים בחג הסוכות. וכפי שאומרת המשנה בראש השנה פרק א' משנה ד', ובחג נידונין על המים. אם כן, ארבעת המינים הללו יבואו וישמשו כסנגורין למים, ולכן ראוי שכשנוטלים ארבעת המינים, להזכיר גבורות גשמים, כדי שהדבר יעמוד לנו לזכות. דבר אחר טעם נוסף, מביא הירושלמי, בשעה שהעבד משמש את רבו, ועושה לו כל צורכו, ממילא זה הזמן שהוא תובע פרסו ממנו. ולכן מכיוון שבחג הסוכות אנו מקיימים מצוות הרבה, וכפי שמבאר היפה מראה שאנו מקיימים גם שביתת יום טוב, מצוות הקורבנות, ניסוך המים, סוכה וארבעת המינים, אם כן זהו הזמן שבו דווקא ראוי להתחיל בהזכרת גבורות גשמים, למרות שאין אנו מעוניינים שכעת בעיצומו של חג הסוכות ירד הגשם. אמר לו רבי יהושע, אבל הוא משעה שהעבד משמש את רבו כל צורכו, ורוח רבו נוחה עמנו, הוא תובע פרנסתו ממנו. כלומר, סובר רבי יהושע ואומר וטוען כנגד דעתו של רבי אליעזר, אין ראוי לבקש את התמורה למצוות ולעבודה שאנו עושים כלפי קוננו, אין ראוי לבקש זאת בתחילת העבודה, אלא רק בסוף העבודה. ולכן דווקא יש להמתין לאחר שיסתיים חג הסוכות, ולאחר שנסיים לקיים את כל מצוות החג ואת כל ריבוי מצוות החג, דווקא אז זהו הזמן הטוב ביותר, העיתוי הנכון ביותר, לבקש שכר ואז להזכיר גבורות גשמים. דבר אחר, מקשה רבי יהושע ואומר, אין העבד תובע פרסו, אלא סמוך לפרסו. כלומר, טעם נוסף הוא שיש לבקש על הגשם ולהזכיר גבורות כשומעים רק לאחר חג הסוכות. שהרי בדרך כלל העבד מבקש את פרסו ומבקש את בקשתו דווקא בזמן שהוא ראוי לכך ולא לפני זה. ומכיוון שבתחילת חג הסוכות עוד לא הגיע זמן הגשמים והפוך ירידת הגשמים אז כפי שבהר הירושלמי זהו בגדר סימן כללה, לכן בוודאי שאין לבקש ולהזכיר גבורות גשמים בתחילת חג הסוכות, אלא דווקא בסיום חג הסוכות. תני מביא ירושלמי ברייתא שאומרת, רבי אליעזר אומר, יש להזכיר גבורות גשמים משעת נטילת לולב, כלומר, מיום טוב הראשון של חג הסוכות. ורבי יהושע חולק על רבי אליעזר וסובר, דווקא משעת הנחו. ומבין הירושלמי מהו שעת הנחו, כלומר תפילת מוסף. ביום השביעי של חג הסוכות, כי כבר אז סיימנו לקיים את מצוות נטילת לולב, שהרי נטלנו לולב לאחר שחרית וקודם מוסף. מקשה ירושלמי, על דת דהדן בתריה, על פי הברית האחרונה שראינו כעת בדעת רבי אליעזר, היא דת דרבי אליעזר כאן ביתה. לכאורה שיטת רבי אליעזר בברית, עולה בקנה אחד עם שיטת רבי אליעזר במשנה, היא דת אחריתה. אבל לכאורה מחלפה שיטת את רבי יהושע, לכאורה יש סתירה בין דעתו של רבי יהושע במשנה לדעתו של רבי יהושע כפי שאותה דעה מובאת בברייתא. תמנו אמר במשנה, אמר רבי יהושע, שיש להזכיר גבורות גשמים מיום טוב האחרון. ומהו יום טוב האחרון של חג הסוכות לכאורה? זהו חג שמיני, עצרת שמחת תורה. לא היום השביעי, אלא היום השמיני. מה שאין כן והכה בברייתא, הוא אמר משעת הנחו, כלומר מהיום השביעי של חג הסוכות, מיום הושענא רבה. לכאורה אם כן יוצא שיש סתירה בין שיטתו של רבי יהושע לשיטתו של רבי יהושע בדברי המשנה. מתרץ הירושלמי, אין סתירה, אמר רבי מנא, גם הברייתא סוברת ששיטת רבי יהושע היא שיש להזכיר גבורות גשמים בשמיני עצרת ולא בהושענא רבה. ואם כן, מדוע גרסה הברייתא והיא השתמשה בלשון משעת הנחו? הכוונה שכל היום קשר ללולב, הרי יהודי שלא קיים מצוות נטילת לולב. בבוקר, לאחר תפילת שחרית בהושענא רבה, הרי בוודאי שזמן מצוות נטילת לולב, זהו עד השקיעה, צאת הכוכבים. יוצא אם כן שכשרבי יהושע אומר משעת הנחו, מתי זה הזמן שכבר לא ניתן לקיים מצוות נטילת לולב? זהו דווקא בסוף היום השביעי, בתחילת היום השמיני. ואם כן, יוצא שגם רבי יהושע בברייתא וגם רבי יהושע במשנה סוברים שיש להזכיר גבורות גשמים דווקא מהיום השמיני ולא מהיום השביעי. שואל הירושלמי, אבל עדיין, ויזכיר מבערב? לפי שיטת רבי יהושע, מדוע מזכירים גבורות גשמים ביום שמיני עצרת לאחר שחרית? מדוע לא מתחילים להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם כבר בליל שמחת תורה, שהרי אז זה לא סימן כללה לאחר שכבר נחתם והסתיימה מצוות סוכה? מתרץ הירושלמי, לט כל עם התאמן, מכיוון שלא כולם נמצאים בבית הכנסת בליל יום טוב, ובבוקר של היום טוב נמצאים למעשה כולם, וכפי שביאר האור זרוע שהציבור עדיין תרודין במלאכתן, והגמרא במסכת שבת בבבלי בדף כ"ד מבארת שתקנו לומר מגן אבות בשבת ולא ביום טוב משום סכנה, ורשי שם ביאר שכל אלי החול היו עסוקים במלאכתן ובגמר מלאכתן מתפללים ערבית בביתם ולא היו באים לבית הכנסת. אבל אלי שבת היו באים בבית הכנסת ושוהים לאחר תפילה, ומשמע שבלילי יום טוב לא תקנו, כי גם אז עדיין היו עסוקים במלאכתן בשביל לתקן את צורכי החג ואת צורכי הסעודה, ולכן לא תקנו להזכיר גבורות גשמים בליל שמיני עצרת, אלא דווקא בבוקר שמיני עצרת. שואל הירושלמי, אם כן עדיין יש להקשות ויזכיר בשחית, מדוע אנו ממתינים מלהזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם דווקא לתפילת מוסף? הרי אם הטעם זה שלא מזכירים בליל שמיני עצרת, למרות שכבר אז הגיע הזמן, רק מפני שלא כל עמה היא לא כל הציבור נמצא בבית הכנסת, הרי בבוקר של שמיני עצרת כולם נמצאים, אם כן מדוע יש להמתין לתפילת מוסף ולא מזכירים משיב הרוח ומוריד הגשם כבר בתפילת שחית? מתרץ הירושלמי, אפו, כלומר הבא להתפלל בשחית שלא היה בליל שמיני עצרת בבית הכנסת, סבור שמה הזכירו מבערב, והוא אבי מדקר. כלומר מכיוון שלא כולם היו בליל שמיני עצרת בבית הכנסת, ואותו אדם שלא היה אמש בבית הכנסת ויגיע בבוקר בתפילת שחית של שמיני עצרת, אם הוא יראה שכולם מזכירים משיב הרוח ומוריד הגשם, הוא יתאה לחשוב שכבר הזכירו בליל שמיני עצרת, אלא שהוא לא היה בבית הכנסת. ואם כן יצא ששנה לאחר מכן הוא גם לא יהיה בליל שמיני עצרת בבית הכנסת, יתפלל תפילת ערבית של ליל שמיני עצרת ליום טוב בביתו, ויזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם. ונמצא שיהיה חלק מהציבור שיזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בליל שמיני עצרת אלו שמתפללים בביתם. ואלו שמתפללים בבית הכנסת לא יזכירו, ושוב נמצא שהציבור יתחלק אגודות אגודות. לכן חכמים תקנו שלא יזכירו בשחרית. ומכיוון דעוך מילון, מכיוון שכל אלו שלא היו אמש, שלא היו בליל שמיני עצרת בבית הכנסת, והגיעו בבוקר לתפילת שחרית של שמיני עצרת, הם רואים שלא מזכירים בקדמה איתה. לא מזכירים משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת שחרית. אבל לעומת קרין, באחריתה, אבל בתפילת מוסף הם רואים שכולם אז מזכירים משיב הרוח ומוריד הגשם. על ידי כך נמצא שכולם יודעים, אף הוא יודע שלא הזכירו מבערב. ואם כן נמצא שכל הציבור בליל שמיני העצרת, אף אלו המתפללים בביתם, לא יבואו לידי טעות להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, וכולם יתחילו להזכיר רק בתפילת מוסף, ונמצא שכולם נוהגים מנהג אחד, ועם ישראל לא הפך להיות אגודות אגודות. אמר לרבי חייא בר מאיה לרב מנא הכין, הווה גם את הקושי והתירוצים הללו היה מקשה ומיישב, רבי יונה אבוך הווה. רבי חגי היה מתרץ באופן אחר בשם רבי פדת, מדוע לא התחילו להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילת שחרית? והבך באורח חיים סימן קי"ד לדיבור המתחיל אבל מבאר שתירוצו של רבי חגי גם מיישב, מדוע לא הזכירו בתפילת ערבית בליל שמיני עצרת. והסיבה היא מבאר רבי חגי אסור ליחיד להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, אלא עד שיזכיר שליח ציבור. הרי בשביל שכל הציבור יזכור וידע שיש לומר ולהזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בתפילה, צריך שהשליח ציבור לפני תפילת 18 יכריז על משיב הרוח ומוריד הגשם. ומכיוון שגם בתפילת ערבית של ליל שמיני עצרת וגם בתפילת שחית של בוקר חג שמיני עצרת יש לסמוך גאולה לתפילה, יוצא שאי אפשר שהשליח ציבור לאחר ברוך אתה השם גאל ישראל יזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, כי נמצא שהוא לא סומך גאולה לתפילה. ורק לאחר תפילת שחרית וקודם תפילת 18 של תפילת מוסף, רק אז השליח ציבור יכול בלי להיכנס לסרח ולחשש של איסור להזכיר לציבור שיש לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, ואז כל הציבור ידע לנהוג אחריו. לכן דווקא לפני תפילת מוסף, רק אז כשהשליח ציבור יכול להזכיר לציבור שיש לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, רק אז תקנו חכמים שיתחילו להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, מה שאין כן בתפילת ערבית ובתפילת שחרית. רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי תמה, הקשה ושאל, בשלוח ציבור הדבר תלוי? וכי רק השליח ציבור בו הכל תלוי? הלו יש מקומות שבוודאי מתפללים תפילה ביחיד ואין שם שליח ציבור, ובכל זאת מזכירים משיב הרוח ומוריד הגשם. אמר רבי מנא קומה לפני רבי חגי, מה הוא פליג? תמר רבי מנא ושאל, האם רבי סימון שהקשה קושייה זו סבר שאכן מותר להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם קודם שהשליח ציבור הכריז והודיע שיש להזכיר כן? אמר לי, השיב רבי חגי, לא, אין כוונתו של רבי סימון לחלוק. אלא דעת התמר בשלוח ציבור הדבר תלוי. מה שאתה סבור לומר שהכל תלוי בשליח ציבור, יש לחלק בין הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם לבין הזכרת מוריד התל. יחיד אם רצה להזכיר מזכיר בתל, מכיוון שהתל יורד בכל זמן, ואם כן ניתן להזכירו בין בימות הגשמים ובין בימות החמה. לכן דווקא אם היחיד יזכיר תל קודם הכרזת השליח ציבור, אין בדבר שום בעיה. אבל ודדעת אמר אסור ליחיד להזכיר עד שיזכיר שלוח ציבור בגשם. מה שאתה סבור שאסור ליחיד להזכיר קודם הכרזת השליח ציבור, זהו דווקא לגבי מוריד הגשם, שמכיוון שאם נזכיר אותו בימים אחרים לא בעונתו, למשל בימות החמה, זה בוודאי סימן כללה. לכן אין ליחיד להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, אלא דווקא לאחר שהשליח ציבור הכריז, כדי שלא יעשו הציבור אגודות אגודות, ואז יהיו כאלו שיבקשו גשם, יזכירו גשם קודם הזמן. אם כן, לאחר שחידש הירושלמי, שקודם ששמענו את הכרזת השליח ציבור אין להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם, דן כעת הירושלמי מה יהיה דינו של יהודי, שלא היה בזמן שהשליח ציבור הכריז לומר משיב הרוח ומוריד הגשם. ונכנס אותו יהודי לבית הכנסת בתחילת תפילת לחש של תפילת מוסף. האם אותו יהודי יכול להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם למרות שהוא לא שמע משליח ציבור את ההכרזה או לא? על כך עונה הירושלמי קמון לצלות כשהציבור עומד להתפלל תפילת מוסף, מכיוון שבוודאי השליח ציבור הכריז לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, למרות שאותו אדם נכנס רק זה עתה לבית הכנסת, אולם הוא לא שמע את השליח ציבור ואת הכרזתו. בכל זאת נחשב הדבר כמי שהזכיר שליח ציבור, ולכן הוא יכול להזכיר ולומר משיב הרוח ומוריד הגשם. שואל הירושלמי, יש לדון ולשאול, מדוע אנו מזכירים גבורות גשמים דווקא בברכת מחיי המתים? עונה הירושלמי, כשם שתחיית המתים חיים לעולם, כך ירידת גשמים חיים לעולם. שערי הגשם מביא איתו חיים בכך שהוא משקה את השדות לגדל תבועה ולגדל מיני אילנות ולמלות את האוצרות מים. הבכיר הבבא שמע לה, שמע מקור לכך שירידת הגשמים שקולה לתחיית המתים מנדה מהפסוק שמופיע בהושע פרק ו' פסוק ב', אומר שם הפסוק, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ונדעה נרדפה לדעת את השם כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו. הרי שבאותו פסוק הוזכרו גם תחיית המתים ואף ירידת גשמים, והוקשו זה לזה. כתיב מביא הירושלמי את הפסוק שמופיע במלאכים א' פרק י"ז פסוק א', ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, והסיבה שהוא נקרא כך מפני שישב בגלעד, אך מקורו מאיר ששמה היה תושב, והתוספות ביארו שבמעשה פילגש בגבעה הרגו ישראל את רוב תושבי גלעד שהיו הספסוף, ולא נשארו בה אלא מעט אנשים המיושבים, וכוונת הכתוב להעיד שאליהו היה מהמיושבים שבעיר. אומר הפסוק, חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. ונחלקו חכמי ישראל, האם התקיימה כל בקשתו של אליהו רק חלקה. רבי ברכיה אמר, רבי יוסף ורבנים נחלקו בכחד אמר, בין על הטל, בין על המטר נשמע לו, כלומר הקדוש ברוך הוא עצר גם את הטל ואף את המטר, וחורן החכם האחר אמר, על המטר נשמע לו, והמטר אכן נעצר. אבל ועל הטל לא נשמע לו, ואתה לא נעצר. מאן דאמר מבאר הירושלמי, על המטר נשמע לו ועל הטל לא נשמע לו, מה המקור לכך מנד אין קריה? ממה שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו לאחר שהסתיימו שלושת שנות הבצורת. במלאכים א' פרק י"ח פסוק א', לך הראה אל אחיו, ואתנה מטר על פני האדמה. ומכך שלא כתוב ואתנה טל ומטר על פני האדמה, משמע שהטל אכן לא פסק אלא רק המטר. מאן דאמר שואל הירושלמי, בין על הטל בין על המטר נשמע לו ושניהם נעצרו, נשאלת השאלה, היכן הותר נדרו של טל? שהרי לא מצאנו בשום פסוק בנביא שאמר לו אליהו שירד טל, ואם כן מתי זה ירד, באמת איך זה ירד? הרי היה נדר שלא ירד לו טל ולא מטר. מתרץ הירושלמי אמר רבי תנחום את ראיה ממקום שנקרא את רסב רנמיימר. תרצו בני הישיבה ואמרו שהכלל הוא בהלכות ובדיני נדרים, נדר שהותר מכללו הותר כולו. ואומנם אליהו כילל ואמר שלא ירד לו טל ולא מטר, והקדוש ברוך הוא שמע לשניהם, ואכן גם הטל וגם המטר פסקו. אולם ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לך ראה אל אחיו ואתנה מטר על פני האדמה, הרי שחלק מהנדר הותר, והכלל הוא שנדר שהותר מכללו הותר כולו, לכן ירד גם טל וגם מטר, למרות שבפסוק לא כתוב שירד טל. אומר הירושלמי אית דבאי מימר, יש שאומרים שהנדר על עצירת הטל הותר עוד קודם שהותר הנדר על הגשם. ובאיזה מעשה זה היה בבנה של צורפית, שהרי הלך אליהו הנביא לגור אצל אישה בעיר צרפת, וכשהיה אצלה מת בנה, ונאמר שם במלאכים א' פרק י"ז פסוק כ', ויקרא אל השם, ויאמר השם אלוקי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הראות להמית את בנה? אמר רבי יהודה בר פזי, בקשתו של אליהו דומה לאחד שגנב נרתיקו של רופא, שבאותו נרתיק מחזיק הרופא את כל סודות הרפואה שלו. אם כשהוא יוצא נפצע בנו, ברגע שיצא אותו אדם מבית הרופא, הרי שבנו של הגנב נפצע. מה עשה הגנב? חזר אצלו לרופא ואמר לו, אדוני רפא את בני. אמר לו הרופא, לך והחזר את הנרתיק שגנבת, שהרי כל מיני רפואות נתונים בו, ואז רק אז אני מרפא ברפואות שבתוך הנרתיק את בנך. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, אם אתה מעוניין להחיות את הבן של האישה הצרפתית, לך והתר נדרו של טל, שהרי הכלל הוא שאין המתים חיים אלא בתללים, ורק על ידי שתתיר את הנדר, את הנדר של הטל והרטל, רק אז ואני מחיה את בנה של האישה הצרפית. אם כן, יוצא שעוד קודם שהותר הנדר של המטר, הותר הנדר של הטל, ולכן הטל ירד קודם. ומניין דן הירושלמי שאין המתים חיים, אלא רק בתללים? על כך מתרץ הירושלמי שנאמר בישעיה, פרק ו' פסוק י' יחיו מתך נבלתי יקומון, הקיצו ורננו שוכני אפר, כי טל אורות תלך, וארץ רפאים תפיל. ונשאלת השאלה, מהו וארץ רפאים תפיל? משיב על כך אמר רבי תנחום את ראיה וארעה תפקיד התפלט, כלומר הארץ תפלוט מתוככי האדמה את הרפאים המופקדים בתוכה. ולמדנו מכאן שעל ידי הטל אורות תלך, הארץ תפליט מתוכה את הרפאים, כלומר את המתים המופקדים בתוכה. והוא טל היורד על הצמחים, ובעת התחייה, כך מבאר היפה מראה, יינתן בו כוח להחיות מתים. רבי יעקב דכפר חנן בשם רבי שמעון בן לקיש ביאר, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא נשמע לאליהו לעצור את הטל, לפי אותה שיטה שסוברת שהקדוש ברוך הוא נשמע לו רק לעצור את המטר אבל לא לעצור את הטל? הסיבה היא שהרי בשעה שעשה אברהם זקנה מת רצוני, ואלה את יצחק לעקוד אותו על גבי המזבח, ופרחה נשמתו ושבה לו על ידי טל תחייה, בשכר זה נשבעתי לו שאיני מזיז טל מבניו לעולם. ושואל הירושלמי, מה המקור לשבועה זו? מה תמה? עונה הירושלמי נאמר בתהילים קופיל פסוק ד', נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם, וכתיב תמן בפסוק ג', לך טל ילדותך. ובכך מצינו שהקדוש ברוך הוא נשבע על ברכת הטל שלא תיפסק מעם ישראל לעולם. ולכן אף כלילתו של אליהו לא התקיימה, אלא רק לגבי המטר אבל לא לגבי הטל. אמר רבי יהודה בר פזי, טעם אחר, מדוע לא שמע הקדוש ברוך הוא את בקשתו ואת כללתו של אליהו לעצור את הטל? בדייתיק, על פי צוואתו של יצחק שנתתיו לאביהם יעקב, שנאמר בפסוק בברכת יצחק ליעקב, ויתן לך אלוקים מיטל השמיים ומשמני הארץ, דגן ותירוש. המשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי שמואל בר נחמן, בשעה שישראל באים לידי עבירות, הרי שמעשים רעים שלהם גורמים לכך שהגשמים נעצרים, והם מביאים להם זקן אחד, כגון רבי יוסי הגלילי, והבניו הבן ישחי מבאר, מדוע דווקא נקטו רבי יוסי הגלילי מפני שעשה צדקה, ופרנס את גרושתו, והכלל הוא שהמפרנס גרושתו, גשמים יורדים בזכותו כפי שמבאר, החלקת מחוקק באבן העזר, סימן קופיוטט, סעיף קטן קפי, והוא מפגיע באדם ורבי יוסי הגלילי מתפלל באדם, ומיד הגשמים יורדים. אבל הטל אינו יורד בשביל בריאה בזכות שום בריאה, ולא בזכות אדם גדול, ומה הסיבה, מה תמה? מה המקור לכך שהטל לא תלוי בזכותו של אף אחד? שנאמר במיכה פרקי פסוק ו', והיה שירית יעקב בקרב עמים רבים, כטל אשר לא יקווה לאיש, ולא ייחל לבני אדם. ומכאן למדנו שעמים רבים ילחמו עם עם ישראל, והנשארים לא יצפו לעזרה, אלא רק יבטחו בקדוש ברוך הוא, כפי שהטל אינו מצפה לתפילת איש ולזכותו של איש, והסיבה היא כי הטל אינו נעצר לעולם. ולפני שנסיים, נביא את קושייתו המפורסמת של בעל המשנה למלך בספרו פרשת דרכים, שהקשה על הירושלמי שאמר שנדר שהותר מקצתו הותר כולו. כיצד שייך להתיר את שבועתו של אליהו מדינדר שהותר מקצתו הותר כולו? ורק כל דין זה לא נאמר אלא בביטול הנדר על ידי פתח או על ידי חרטה, כגון שנדר שלא יאכל תאנים ותמרים, והלך לחכם, והחכם מצא לו פתח להתיר את נדרו לגבי התאנים. הכלל הוא שגם נדרו על התמרים הותר, למרות שהחכם מצא לו פתח רק על התאנים. והסיבה היא שההבדל בין חכם שמתיר לבין בעל שמפר את נדרי אשתו, הוא שהחכם מוכר את הנדר למפרע, ומכיוון שהנדר לא חל למפרע, נמצא שכל הנדר נעקר למפרע. ואם כן, נשאלת השאלה, הרי לגבי שבועת אליהו לא נעקר הנדר, אלא אדרבה נתקיים תנאו, שהרי נשבע אליהו הנביא שלא יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברו. ואם כן, בשעה שנתן רשות על המטר, לא עקר את שבועתו, אלא אדרבה קיים את תנאו. ואיך התבטלה שבועת הטל? וכי מי שנשבע שלא יאכל בשר וישתה יין, כי אם ברשותו של פלוני, ונתן לו רשות על אחד מהם, הייתכן שנאמר שהותר בשניהם מדינדר שהותר מקצתו הותר כולו? וסיים בעל הפרשת דרכים בדרוש כ"א, שדברי הירושלמי הללו סגבו ממני, והדבר אצלי צריך תלמוד. ואומנם יש ליישב את קושייתו המפורסמת של בעל הפרשות דרכים, על פי דברי המערשו במסכת תענית בדף ג' עמוד א', שהרי הגמרא בבבלי בסנהדרין בדף קי"ג בפרק חלק אומרת, שכשרצה אליהו להחיות את בן האישה הצרפית, ביקש מפתח של תחיית המתים, ואמרו לו שלוש מפתחות לא נמסרו לשליח, וכיוון שבעת שבועתו נמסר לו מפתח של גשמים, יאמרו שניים ביד התלמיד ואחד ביד הרב, שהרי יוצא שבידי אליהו יהיו שני מפתחות, גם מפתח של גשמים שכבר קיבל, וכעת מפתח של תחיית המתים. אם כן, החזיר אליהו הנביא את מפתח הגשמים, וקיבל את מפתח תחיית המתים בכדי להחיות את בנה של האישה מהעיר צרפת. וכתב המערשו שכשהוא צריך להחזיר את המפתח נשאל על שבועתו, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא ויתנה מטר ולא ותן מטר, כי כיוון שהחזיר את המפתח לא נשאר, לא נפתח שער המטר על ידו, אלא על ידי הקדוש ברוך הוא, ונמצא שתנאו לא יתקיים, אלא ששאל עליו והקדוש ברוך הוא הביא מטר, ועל פי זה נמצא שהנדר הותר מקצתו, ואם כן מובן התירוץ של הירושלמי שנדר שהותר מקצתו הותר כולו. עד כאן למדנו את הדף הימי הירושלמי, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. השיעור אף לעילוי נשמתו התאורה של עמוד התורה והחסד, איש התורה והחסד, רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כוחה. כל חי תמיד משדרים תורה, עם פס מפינים לנו היא יקרה, הלכה השקפה.
חי, תמיד איתי. כשרות הממון עם הרב פנחס וינד, מחבר הספר ריבית הלכה למעשה.
שלום לכל המאזינים. אנשים ברוך השם הם מקפידים ושואלים יותר ויותר שאלות בלכות ריבית. אגב, הטלפון של שאלות רב לקו הריבית זה 02-50-15-920. שכנה ביקשה מהשכנה שלה קמח מלא, חבילה שרוצה ללוות ממנה כשהיא תחזיר לה. ובעצם היא לוותה לה, ולאחת כמה ימים הלכה לחנות וקנתה קמח מלא והחזירה לשכנה. היא שואלת המלווה בכמה קנית את הקמח, היא אומרת 10.5 שקלים זה עלה לה. מתקשרת המלווה ואומרת שהיא קנתה או קיבלה את החבילה הזאת ב6.5 שקלים, כי היא קנתה את זה באיזה מבצע, באיזה דבר. אז יוצא שהיא נתנה הלווה קמח שעלה 6.5 שקלים, ומחזרים לה קמח שעלה 10.5 שקלים. האם זה בעיה של ריבית? התשובה היא לא, זה לא ריבית וזה מותר לכתחילה לכל הדעות. למה? אנחנו לא מסתכלים מאיפה יש לכם את החבילה שאתם מחזירים. אם אתם לובים ומחזירים ממש אותו מוצר, אותו סוג מוצר, באותו מוצר שאתם לביתם, לעולם אין בעיה של ריבית. לא אכפת לנו אם המלווה קיבלה את זה חינם מהורים שלה, או היא קנתה את זה בעשירית מהמחיר, והלווה קונה את זה מאוד יקר. זה ממש לא משנה איפה אתם קונים. בפועל אתם מחזירים אותו דבר שאתם לביתם, אז לעולם זה לא יכול להיות בעיה של ריבית. ולכן לא מסתכלים מאיפה יש את זה ללווה, מאיפה יש את זה למלווה. אם מדובר שמקום הלווה ומקום הפירון זה אותו מקום, ומדובר שמחזירים אותו מוצר, אז זה לא יכול להיות בעיה של ריבית. הרבה מאוד הצלחה ויום טוב לכל המאזינים.
שירות הממון עם הרב פנחס וינד, מחבר הספר ריבית הלכה למעשה. חי, תמיד איתי.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון חף ג' בניסן תף שין עין וב, מסכת קידושין, דף נון א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. קיץ.